כיפת ברזל, מדני בר-און. קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. אם הציבור החילוני לקח על עצמו למראית עין את תפקיד שימור העם הישראלי, הציבור החרדי לקח על עצמו את תפקיד שימור העם היהודי, שזה התפקיד הכי חשוב, הכי קיומי, להיות או לא להיות. לדאבון הלב, בעניין הזה אין שוויון בנטל, כי רוב מוחלט של הציבור הישראלי אינו לומד תורה ואינו חי באורחותיה. להפך, הוא בוסס בליברליות המחכה בדייקנות את הנלוזות שבאומות ומתבולל במדינתו. לא אנחנו המשתמטים מחובה יהודית בת 3,000 שנים, הם המשתמטים. זה לא שגם אנחנו תורמים, רק אנחנו תורמים. ההדגשה במקור. מאמר המערכת של שופר הממסד הליטאי, יתד נאמן, מתחילת החודש הזה, תחת הכותרת הבוטה, ואנשכנו כחמור, יגרום לסערותיהם של רוב הישראלים לסמור, ולא רק כי הם החמור. הרפליקה, לא אנחנו המשתמטים, הם המשתמטים, תפסו כותרות לרגע בכמה אתרי חדשות. אבל בתחתית מאמר המערכת ההוא התחבאה עוד אמירה מעניינת יותר. בשולי המחנה, נכתב, ישנם כאלה שעובדים כסוכני שינוי ומנסים לשנות אותנו מבפנים תוך פעולת מלקחיים מוחצת עם אלו שמנסים למחוץ אותנו מבחוץ. קולם של סוכני שינוי, אלה שיתד נזהר מלהזכיר אותם בשמם, גבר מאוד מאז 7 באוקטובר, גם מבחינת נוסח ההתבטאויות, גם מבחינת המשקל הסגולי של מי שמשמיע אותן. הבולט מכולם הוא הרב דוד לייבל, שהוא במידה רבה מנהיגה הרוחני של החרדיות המודרנית. לייבל, שאינו נוטה לפרובוקציות, העלה אוקטבה בעקבות המלחמה. כשהרב ישראל בונים שרייבר, רב ליטאי חשוב, נשאל בנובמבר, אם צריך להכיר תודה לחיילי צהל, ובתגובה ישבה אותם לפועלי זבל, לייבל חיסל אותו מהאוויר עם ציטוט ממדרש רבה. כל תלמיד חכם שאין בו דעה, נבלה טובה הימנו. כלומר, ממנו. בהומור יבש ומר, כתב לייבל בדצמבר, שמי שטוען שרק התורה מגינה עלינו, צריך גם ליטול אחריות אישית על כישלון ההגנה, הן ביחס לטבח הנורא, והן ביחס לקורבנות המלחמה הנופלים בכל יום ויום. לפני כשבועיים הוא כתב את הדברים החריפים הבאים, בכתב העת המקום. האם מישהו סבור שנוכל להמשיך לשלוח את נציגנו לנהל את המדינה מכיסא השר, יושב ראש הוועדה או חבר הקואליציה, ובו בזמן להשתמט מנסיעה בעול הביטחון? לייבל הסביר שהגיוס נחוץ לחברה החרדית שנמצאת במצב ביש בגלל הנשירה הגלויה והסמויה מהישיבות, שלפי הערכת חוקרי החברה החרדית היא בשיעור של 30-40%. לייבל הגדיל וקבע 74% לפחות. דוקטור נרי הורוביץ, לשעבר יועץ משרד החינוך לחינוך החרדי, הרחיק לכת קצת יותר בכתבה על ישיבות פיקטיביות, ששודרה באמצע החודש בערוץ 12. לדבריו, 80% מבחורי הישיבות מבריזים לחלוטין או לא לומדים ברצינות. איננו יכולים להמתין עד שהצבא יתאים לנו מבחינה רוחנית, רשף לייבל. עלינו להרים את הכפפה ולדאוג לכך בעצמנו. המתווה שהוא מציע לא קורא לגיוס גורף של חרדים לצבא, אבל הוא כן מסרטט קווי מתאר לפתרון. מסלול הלימודים ישמר רק למיעוט שנחוש להשקיע את כל כוחות חייו בכך, והיתר יגויסו לצהל במסלול של ישיבות הסדר חרדיות, או ישרתו שירות אזרחי חובה שכולל מילואים בארגונים כמו מדה. הדברים האלה עלולים לעורר אכזבה. זהו? ישאל את עצמו הקורא הלא חרדי. מנהיג החרדים המודרנים, בטח צעיר בכיפת אור עם ז'קט של ארמני, קורא לייסד ישיבות הסדר חרדיות עם שירות של 2, זה כל מה ששינתה המלחמה? אבל מי שבקי בניואנסים של החברה החרדית, מסביר שזה אירוע מז'ורי. לייבל הוא לא דוגמן של השתלבות מהאינסטגרם. הוא יהודי בן 70, תושב בני ברק, בעל זקן לבן הדור, ואין מחלוקת על גדולתו בתורה. לא כל יום רב חרדי בולט, שהיה תלמידו של הרב שח, קורא לגיוס ומזהיר מפני המשך ההשתמטות. לייבל, שמגיע מלב החברה החרדית, הקים את אחוות תורה, רשת של קהילות לחרדים בעולם המעשה שמונה אלפי אנשים. כשהוא מדבר, מסבירים תהילה גדו ואליהו ברקוביץ', חוקרי תוכנית חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה, רבים מקשיבים. קודם כל, החרדים המודרניים, שמונים כעת כ-15% מהחברה החרדית, אבל גם בקרב הקבוצה שמכונה במכון חרדים עם נגיעות מודרניות, שמונים עוד כ-30%. דבריו מעוררים עניין. אפילו בגרעין השמרני, שמבחינה רשמית פוסלת לייבל לחלוטין, ורבניו עולבים בו כל מיני אלבונות יצירתיים, יש מי שמזדהה איתו, הם אומרים. השינוי לא מסתכם רק בהתבטאויות. נתונים מתוך סקרים חדשים של מרכב ויטרוויל לחקר דעת קהל ומדיניות במכון לדמוקרטיה, שמתפרסמים כאן לראשונה, מלמדים על עלייה משמעותית בתמיכת החרדים, בצמצום מכריע של הפטור או בביטולו. כשנשאלו בשלוש נקודות זמן, בשנים 2012 עד 2018, הסכימו לכך רק עשירית מהחרדים. באוקטובר זינק המספר ל-22%, ובחודש שעבר הוא ירד במעט ל-19%. זה אומנם לא רוב, אבל במספרים יחסיים זה לא מעט. שיעור החרדים שתומכים בביטול הפטור הגורף מגיוס הכפיל את עצמו בעקבות המלחמה. הנתונים האלה עולים בקנה אחד עם ממצאיה של הדוקטור נחומי יפה, חוקרת חרדים מהחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. במרץ 2023 הסכימו 31% מהחרדים שעליהם להשתתף במאמץ המלחמתי של ישראל. בנובמבר 41%. ביולי העידו 63% מהחרדים שהם גאים על כך שהם ישראלים. בנובמבר, 82%. עלייה חדה, גם בתשובה לשאלה עד כמה חשוב שתהיה מדינת ישראל, מ-77% שענו במידה רבה בקיץ האחרון, ל-91% בתחילת המלחמה. יש הבשלה של הבנה שצריך לפתור את זה, את עניין הגיוס, אומרת יפה, חרדית בעצמה. יש התרככות כלפי הנושא הזה, ויש יותר נכונות להכיל את מי שמתגייס. חוקרי החברה החרדית מספרים שזו כבר לא בושה כזו גדולה להסתובב בבני ברק עם מדים. ובטיקטוק אפילו ישנם סרטונים שבהם נראים חרדים מגויסים מתקבלים במחיאות כפיים בחזרתם הביתה. פעם לא היו נותנים לחייל במדים להיכנס לבית הכנסת, אומרת יפה. עכשיו נותנים. דוקטור שוקי פרידמן, סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי, מסכים שחלה ירידה בדחיית חיילים חרדים, אבל הוא מציג סקר משלו מתחילת המלחמה, שלפיו אין שינוי בעמדת החרדים לגבי גיוס, והמעטים ששינו את דעתם שינו אותה דווקא בכיוון ההפוך, מהתנגדות לתמיכה בפטור. עם זאת, בסקר הזה העריכו 32% מהנשאלים ש... המלחמה תוביל לשינוי מסוים בחברה החרדית לכיוון של השתלבות בחברה הישראלית, ועוד 6% השיבו שיקרה שינוי משמעותי בכיוון הזה. במישור המעשי הביעו אלפי חרדים את נכונותם להתגייס לשלב ב', מסלול מקוצר ולא קרבי למבוגרים, וכ-600 מהם התגייסו. הרב יהושע פפר, רב חרדי מודרני, ומרצה למשפטים באוניברסיטה העברית, מודה שזה מספר יחסית צנוע, אבל לדבריו אי אפשר להמעיט מההשפעה שלו. אנשים שהם חלק מהחברה החרדית הכללית ומופיעים פתאום במדים, יש לזה אדוות. מנקודת ראותי כחילוני זה קצת חלש. אם מה שקרה בשבעה באוקטובר לא גורם מהפכה ענקית, מה עוד צריך לקרות? אני יכול לגמרי להזדהות עם התסכול, אומר פפר. אבל אתם חושבים, ריבונו של עולם, אנחנו צריכים אתכם בצבא כדי שנוכל לשרוד כאן? איפה אתם? מצד שני, אני לא יכול לצפות מתפיסות שהושרשו במשך עשורים רבים להתפוגג בין רגע. יום חמישי בערב, לפני כמה שבועות, רחוב רבי עקיבא בבני ברק. שלומית רוטנברג, תושבת העיר, חרדית לשעבר ואימא לשני בחורים חרדים, עמדה שם עם מיקרופון מדונה וגבתה 150 שקל לכרטיס. הקהל, 25 חילונים, למראה, שבאו לסיור קולינרי. במשך כשעתיים וחצי הם הסתובבו בעיר, שהייתה מלוכלכת במיוחד באותו ערב, אכלו קוגל משלושה סוגים, והשטיקלה הרינג עם חריין, צפו במרפסות של הסוכה המאולתרות למראה שצמחו מהבניינים לכל עבר, והתעניינו כמה פלפל יש בצ'ולנט ומה זה בשרט, זיווג. הצטרפתי לסיור הזה כדי לראות אם עפים ניצוצות בין האורחים למארחים. אבל איש לא הזכיר את המלחמה במילה. נדמה שלציבור החילוני, או לפחות למי שהגיע לסיור הזה, כבר נמאס לדבר על זה, שיתגייסו וזהו. אבל בצידו השני של המתרס יש הרבה דיונים, הרבה לבטים והרבה אמוציות שהתעוררו מאז 7 באוקטובר. בימים הראשונים המיינסטרים החרדי היה שם לגמרי, מבחינה רגשית, אומר ברקוביץ', ושלח לי סרטון שבו נראה הרב חיים פיינשטיין, ראש ישיבת עטרת שלמה הליטאית בראשון לציון, ממרר בבכי וקורא לתלמידיו במלאל להתפלל תפילות אמיתיס, תפילה אמיתית, לשפוך שיח ותחנונים מעומק הלב על אחינו בני ישראל, והוא בוכה, הנתונים בצורו ובשוויו, בצרה ובשוויה. לדברי יפה, ללב החרדי נוגעת במיוחד סוגיית החטופים. זה מעיק עליהם, היא אומרת. יש סיפורים על החטופים בכל העיתונות החרדית. הם לוקחים שמות ספציפיים ומתפללים עליהם. אם הם יתייחסו לחיילים כאל צדיקים, תעלה השאלה למה הם עצמם לא מתגייסים. החטופים הם קורבנות, כמו היהודי בעיירה. זה משהו גלותי קלאסי. המסר של רבני הזרם המרכזי היה ברור, מסביר ברקוביץ'. התפקיד שלנו, כחרדים, הוא ללמוד תורה, נקודה, ושום דבר אחר. הגרעין הקשה של הלומדים הוסיף שעות כדי לעמוד במשימה. הם נקראו לעמוד בקו החזית של הלימוד, ולכן אסור היה להם להפסיק לרגע, מוסיף ברקוביץ'. אם למדת עד עכשיו 16 שעות, תלמד עכשיו 20 שעות. קח את עצמך עד קצה גבול היכולת, כי זו תרומתך. דוקטור רבקה נריה בן שחר, עמיתתו של ברקוביץ' מהמכון לדמוקרטיה, מסבירה שבחור כזה, שהוא נורא עייף מרוב לימוד, באמת מרגיש שהוא שותף. התחושה הזו של אנו ניצבים על משמרתנו, אמיתית, אני לא חושבת שהיא מזויפת. הרבנים יודעים שלא כל הבחורים לומדים ברצינות, וחלק גדול מהם למעשה עובדים או מתפרפרים בבתי קפה ובחתונות של חברים, אבל ההנהגה דוחה על הסף גם את גיוסם של אלה, מאימת החילון. התפקיד של הבחור הוא לשבת וללמוד. פסק באוקטובר הרב דוד כהן, ראש ישיבת חברון היוקרתית. וגם מי שקשה לו, איני יודע אם באמת צריך אותם, ולא מהעזרה של הבחור תבוא הישוע. ברקוביץ' גורס שהתבטאויות כאלה, וכמו זו של שרייבר על פועלי הזבל, נבעו מפחד טהור. הרבנים פשוט היו מבועתים מכך שכל העסק מתפרק לנגד עיניהם. באותם ימים רצה ברשתות החברתיות בדיחה, שצוטטה באחד ממאמריו של דוקטור אליעזר היון, חוקר חרדים במכון ירושלים למחקרי מדיניות. זה הולך ככה. מי שנתקל ברפיון מסוים בעולם הישיבות, זה לא מה שזה נראה. בסך הכל, מדובר באסטרטגיה מתוחכמת להרדים את האויב, ואז, כשהוא מנומנם, להסתער עליו עם 5 שעות תענית דיבור. בום. ספק מסוים התחיל לחלחל. היו יוזמות של קשירת ציציות לחיילים, הייתה רוח בולטת של התקרבות, וזה מאוד מאוד הבהיל אותם, את הרבנים, אומר ברקוביץ'. הייתה תחושה שהערך של לימוד תורה, בתור ערך מוחלט, מתפוגג. כאילו הגיע אירוע נורא נורא חזק, ובפנים אין חוסן, אין אמונה פנימית. כי מי שבאמת מאמין, צריך לשבת וללמוד. מה הדבר הזה לקשור ציציות? מה אתה עושה שם? עיתוני אנשים מלאו בקריאות להתנדבות בבישול, ביקורי אבלים ובבייביסיטר לילדי המגויסים. חרדים חילקו מים בהלוויות, תרמו דם וציוד ליתומים והתנדבו בחקלאות. היו חרדים שהמלחמה גרמה להם לחצות גבולות אישיים. אישה חרדית, שמרנית, מוכרת, העובדת במגזר הציבורי, סיפרה שהיא שולחת את ביתה לתל אביב לשמור על ילדיו של אבא חילוני שגויס, בעוד שבעבר לא הייתה מעלה על דעתה להרשות דבר כזה. מיזמי הסיוע החרדיים הועילו, אבל לעתים גרמו גם חוסר נוחות. עורך דין שלומית רביצקי טור פז, מנהלת המרכז לחברה משותפת במכון לדמוקרטיה, מספרת על ביקור של נשים וגברים חרדים בקיבוצה, כפר עציון, התנחלות דתית שנמצאת בין ירושלים לחברון. מצד אחד, הם הפיקו אירוע נורא יפה, היא נזכרת. הביאו חבילות לשבת, פרחים, ערכו הצגה לילדים. אצלנו חצי מהמשפחות מגויסות. יום לפני כן נהרג אחד הבחורים בקיבוץ. אז זה נחמד שאתם באים, אבל כאילו תעשו לי טובה. זה מה שאני צריכה מכם? שתביאו לי חלות? תשלחו את הילדים שלכם לצבא. כמה מומחים סבורים שדווקא המתח שהתפרץ בין הציבור הדתי הלאומי לציבור החרדי עשוי להשפיע על עתיד משבר הגיוס שהתלהט השבוע בפעם המי יודע כמה לקראת הדדליין הסופי-סופי כביכול שנקבע ליוני הקרוב. אני חושב שזה הולך להתפוצץ ביניהם, אמר דוקטור אסף מלכי מתוכנית חרדים במכון לדמוקרטיה. בינואר התפרסם מכתב האימהות, מכתב פתוח שחתמו עליו כ-1,000 נשים, דתיות וחילוניות. החותמות קוראות בו לאחיותינו החרדיות לשלוח את ילדיהן לגיוס. אי אפשר לקבל יותר מציאות של הבחנה בין דם לדם, הן כותבות. אנחנו פונות עליכן, נשים ואימהות כמונו. לאורך הדורות, נשים בישראל ידעו לפעול באומץ ובהקרבה, במקום שגדולים ומנהיגים נכשלו. לדברי פפר, הנשים לא דיברו בשם השוויון ולא בשם הנטל, אלא בשם האחווה, ולכן הן עשויות לפרוט על מיתר בנפש החרדית שרגישה לנושא של אחדות עם ישראל. מעולם לא הסכמנו לעסקה שבה אנחנו נהרגים והם מזהים את גופותינו, כתב בחודש שעבר הרב הציוני הדתי חיים נבון במקור ראשון. היון, שהוא בעצמו חרדי מודרני, סבור שהדרמה שחוללה המלחמה אצל החרדים לא קרתה בינם לבין הדתיים הלאומיים או החילונים, אלא בינם לבין המציאות. לדעתו, לציבור החרדי נפל האסימון. הוא הבין שאין לו יותר אפשרות להתעלם ממה שקורה במרחב הישראלי. זו הסיבה, לדבריו, לאמירתו הקיצונית של הרב הראשי הספרדי יצחק יוסף מלפני 3 שבועות, שאם ינסו להכריח את החרדים להתגייס, הם יעזבו את הארץ. הציבור הלא חרדי ראה את האמירה הזו כהתרסה, או כסוג של דחקה ביזרית. היון רואה זאת כאמירה יוצאת דופן שנובעת מאילוץ חדש. חייבים למצוא מוצא לכאן או לכאן. לדבריו, מאז המלחמה, כבר כמעט לא אומרים בחברה החרדית שלא צריך צבא, שרק הקדוש ברוך הוא יגן עלינו. אין חרדי שעיניו בראשו שחושב כך. עזוב אותך הציונות, צהל, הכל, אומר היון. חזרנו לשטטל. בשטטל, כשהיו פורעים, לקחנו מקל ושמרנו על הילדים שלנו. במילים אחרות, אי אפשר יותר לעצום את העיניים. יש רבנים שלוקחים את זה לכיוון של חובת גיוס כמו לייבל. אחרים מדברים על עזיבת הארץ או על כך שכל אחד עושה את חלקו. הם מוסרים את הנפש, אנחנו נהרגים באוהלה של תורה. אבל הדיון מבעבע. נדמה שהיום, כתב ברקוביץ' במאמר שפרסם בכתב העת דעות בנובמבר, אין כמעט צעיר חרדי שאינו מהרהר לפחות בשאלה מדוע אינו מתגייס. הרהור נוסף שקשה להימנע ממנו, הוא מה הפשר של כל זה. לעיתונים החרדיים, מציינת בן שחר, שחוקרת תקשורת חרדית, הייתה תשובה ברורה. בכתבות צבע נרחבות הם תיארו את ניסי הניסים שהראו בשבעה באוקטובר. כי הרי איך אפשר שלא למסגר את האירוע הזה כנס אחד גדול. גם אלה שלא היה בהם עדיין ריח תורה, ראו הפעם וחוו על בשרם איך הקדוש ברוך הוא דיבר בצורה הגלויה והברורה ביותר. נכתב למשל במוסף תוספת של עיתון המודיע בנובמבר. גם הסיפורים המרובים, עשרות במספרם, שנשמעו מכלי ראשון, ודיברו על כך שצעירים שהיו אמורים לחלל את אותה שבת, החליטו ברגע האחרון לשמור על זהותם היהודית וניצלו, הדהדו בכל אתר ואתר, והפכו לשיחת היום גם אצל אחינו הטועים. הכתבה מפרטת בזה אחר זה, כל יישוב שומר שמיטה שלא נפגע, כל בית כנסת שנותר שלם, כל ספר תורה שהעניק מיסוך על טבעי לסביבתו. בעיתונים מדווחים גם על גל של חזרה בתשובה ששוטף את החילונים בישראל בעקבות המלחמה. בשום מקום לא הואשמו אחינו הטועים בכך שחטאיהם הביאו עליהם את האסון, אבל אפשר היה לקרוא מסרים כאלה בין השורות. אם מי ששמר שמיטה ניצל, מה זה אומר על היתר? עם זאת, בן שחר מבהירה שאיש לא עשה את הצעד הנוסף הזה. בשום מקום לא קראתי משהו בסגנון אוכלי השפנים והארנבות נפגעו, מדגישה בן שחר. החברה החרדית באמת הזדעזעה. אני מזכירה לך שגם בסדרות ובאופקים יש קהילות חרדיות, יש הרוגים חרדים, יש ישיבות שפונו. האם המלחמה תחולל מהפך של ממש בהשתלבות החברה החרדית? לפחות בכל הנוגע לחרדים המודרניים, אומרים גדו וברקוביץ' שהם עצמם כאלה, נראה בהחלט שכן. מלכי אומר שהמודרניים נמצאים עוד קודם בתהליך של הגירה לתוך החברה הישראלית, והמלחמה רק תאיץ את זה. ברקוביץ' מציין שעד שנות ה-70 של המאה הקודמת, לא מעט חרדים התגייסו, לרבות אליעזר הגר, לימים אדמור חסידות סרט ויז'ניץ. במלחמת ששת הימים, לפי מאמר של ההיסטוריון מנחם קרן קרץ, שפורסם לפני כמה שנים בכתב העת אתמול, השתתפו אלפי חרדים שהיו 4% מכלל המגויסים. זו היסטוריה נשכחת, אומר ברקוביץ'. אנו מסתכלים על הקבוצה החרדית כאילו הייתה ככה מאז ומעולם. אבל זה לא נכון. יש שם תנועות מאוד משמעותיות. האם צריך לחכות שהתנועות המשמעותיות יבשילו מעצמן? פרידמן, שהחזיק שנים רבות בדעה שלפיה צריך קודם לשלב חרדים בעבודה, ולאט לאט, ואולי בדור הבא, הם יתגייסו, שינה באחרונה את הגישה. זה לא עבד אף פעם, הוא מודה. החרדים לא מתגייסים, נקודה. הקונספציה כשלה לגמרי. לכן צריך לשנות את המדיניות באופן דרסטי, ולשלול לחלוטין כל תמיכה באורח החיים החרדי, ישיבות, אברכים, הנחות, הכל. כולל אפס תקצוב לבתי ספר תיכוניים שלא מלמדים ליבה. יש להפסיק לדבר בשפת המכסות ולהטיל אחריות מנהלית אישית על מי שלא מתגייס, שתמנע ממנו הטבות כמו מחיר למשתכן והנחה בארנונה, כל דבר שהוא מעבר לשכבת הבסיס של האזרחות. גם הוא מסכים שלובשי מדים מתקבלים עכשיו בסבר פנים יפות יותר, אבל בסך הכל, לדעתו, המלחמה לא שינתה את תפיסת הרוב המכריע של החרדים לגבי טיב היחסים עם החברה הישראלית. כמה מהרגעים העצובים בעבודה על הכתבה הזו היו כשמרועיינים השוו את תגובת החרדים לשבעה באוקטובר ולכל מה שקרה מאז לתגובת הישראלים בכלל למלחמה באוקראינה. זה קרה עם שני מרועיינים שונים. מאוד קשה לי עם הבועה הזו, סיפר יונתן לוינסון, חסיד אמשינוב, שמגיע בקביעות להפגנות של משפחות החטופים בתל אביב ולאוהל המחאה נגד נתניהו בירושלים. אם אין לך קשר אישי למשפחות החטופים, אם אין לך מכרים, גיסים, בני דודים במילואים, באיזשהו מקום המלחמה לא נוגעת אליך, והחיים ממשיכים הלאה. כמו מלחמת רוסיה-אוקראינה. נכון, אנשים עוד אומרים תהילים, אבל בגדול יש דיסוננס כואב. בסוף, ועל כך נדמה שכל החוקרים מסכימים, הכל אישי. העובדה שחרדים רבים לא מכירים כמעט אף קורבן, אף חלל, אף מגויס, יוצרת מעגל קסמים שקשה לשבור. כשחרדי קורא על המלחמה ביתד נאמן, הוא מוצא שם דיווחים כמו מטוס קרב של חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של שבק ואמן חיסל בחסדי שמיים את המחבל וואיל אספה. אני לא טייס קרב, הוא אומר לעצמו, לא שבק ואמן, אני לא המחבל. מי אני במשפט הזה? מה אני בחברה הישראלית? אני בצד של השמיים. המציאות הזו חייבת בחסדי שמיים להשתנות.